אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
במסגרת הקרימינולוגיה השיקומית למדנו את השקפת העולם של הקרימינולוגיה החיובית, שתומכת בתהליכי שיקום ומאפשרת ללמוד מחוויות חיוביות. כעת, בפרק השלישי, יספר לי פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, על אפשרות נוספת לטיפול בהתנהגויות קצה, קרימינולוגיה רוחנית. שלום נתי.
שלום רב.
אני מאוד שמחה שאנחנו נדבר על הנושא הזה, משום שכל הקרימינולוגיה השיקומית, קודם כל זה איזה צוהר לעולם שאני בכלל לא הכרתי, ואחרי שלמדתי ממך קצת על, על החיובית, ועל דברים שסיפרת לי שאתם עושים, ועל הייחוד של הפקולטה הזאת, או החוג הזה בבר אילן, אז אני סופר סקרנית לדעת גם איך משלבים את עולם הרוח בתוך הטיפול, בתהליכים של השיקום, זה תשמע לי מרתק.
זה אכן מרתק, ואין פה שום דבר חדש, כי הקרימינולוגיה היא מדע חדש, שמסתכלים בעיניים היסטוריות, אז הקרימינולוגיה היא מסוף המאה ה-18. קרימינולוגיה כמקצוע טיפולי, כמו שאמרתי באחת התוכניות הקודמות, הומצאה בבר אילן, זאת אומרת כמה עשרות שנים בלבד.
כן.
זאת אומרת שזה מקצוע מאוד מאוד חדש, גם הפסיכולוגיה היא חדשה, וגם עבודה סוציאלית. לעומת זאת, מסורות רוחניות מלוות את האדם מאז שהוא זוכר את עצמו כאדם, מצויות בכל תרבות. ומסתבר שבכל תרבות ובכל תקופה, המסורת הרוחנית היא זו שהכתיבה את ההתמודדות עם סטייה, עם עבריינות, ומה לעשות איתם. בהתאם לתרבויות השונות, ככה המסורות הרוחניות התייחסו לזה. אי אפשר להתעלם מגוף ידע עצום שנוצר במהלך השנים, של אנשים נבונים שישבו והגו וראו והסתכלו וטיפלו באופן מאוד מוצלח לתקופתם. הקרימינולוגיה הרוחנית אומרת, הווה ונלמד מגוף הידע הזה.
זה משהו שלא היה מקובל קודם בקרימינולוגיה, או לא יודעת, מחוץ לבר אילן למשל, זה משהו שלא עושים, משלבים את עולם הרוח בתהליכי השיקום?
מה שעושים זה נכון, אבל אני, את הפואנטה אני עוד ככה, היססתי עם להגיד, איך להגיד, והיא עכשיו תבוא. בדרך כלל בקרימינולוגיה המודרנית לקח זמן, אבל התחילו להתייחס למסורות רוחניות, כמו שגם בפסיכולוגיה עד שנות ה-90, למעט מעט חוקרים, הייתה התעלמות מהפן הרוחני של האדם. אם אני זוכר, בשנות ה-60 התייחסו אל חוויות רוחניות בפסיכולוגיה כאל רגרסיה בשירות האגו.
וואו.
כאילו מונח קצת דינמי, פסיכולוגיה דינמית, אבל רגרסיה בשירות האגו זה חוויה רוחנית, כי האדם הוא רק תהליכים גופניים או נפשיים. אבל אפשר להתעלם מגוף הידע העצום הזה, ומהחוויה הרוחנית פותחת אל האדם אופקים חדשים שהוא ביומיום אולי הוא לא מודע להם, אבל הם קיימים תמיד.
ההדרה של הרוחניות מהתחומים האלה שכרגע תיארת, פסיכולוגיה למשל או קרימינולוגיה, זה משהו שקרה בגלל איזו מחשבה בינארית שאומרת שמדע לחוד
לגמרי,
ורוחניות לחוד?
לגמרי, הופעת המדע החדש, הפוזיטיביזם, ההנחה שבאמצעות השכל, ההיגיון והתצפיות שלנו, החומריות שבעולם הזה אנחנו יכולים להבין את העולם, זאת אומרת מה שאנחנו רואים זה מה שקיים, ואם אין לנו הסבר, אז נמצא הסבר, והכל הסבר בכוח היגיון. וזה בסדר, זה משרת אותנו נאמנה. הנה, אנחנו נשים באולפן שנוצר כתוצאה מהתקדמות מדעית, טכנולוגית, כן. פוזיטיביסטית לחלוטין. אולם האדם הוא יותר מאשר משהו מכני.
כן, זה לא אומר שזה הדבר היחיד.
הוא ביסודו לא מכני. וההתעלמות הזאת היא מזיקה לאדם, היא הפכה את קיומו לרדוד לשטחי, ואין לה אופק וחזון להציע לאדם. באה הקרימינולוגיה הרוחנית ואומרת, לא רק שאנחנו מסתכלים אל הגוף הידע הרוחני, אלא אנחנו מסתכלים על הנחות היסוד, ואנחנו יוצאים מתוך הנחות היסוד שלו. לא מתוך הנחות היסוד של המדע הפוזיטיביסטי הרגיל, כי זה עשו, הסתכלו על הדת כאל תופעה חברתית.
כן.
וזה מתוך הנחות היסוד הפוזיטיביסטי. פוזיטיביסטיות. ואז בדקו האם אנשים דתיים יותר עבריינים, פחות עבריינים, באיזה תנאים הם יותר עבריינים, פחות עבריינים, לא לזה הכוונה. זה לא קרימינולוגיה רוחנית. קרימינולוגיה רוחנית זה להסתכל על מערכת האמונות, שמסתכלת על האדם כיצור שנולד, ויש לו מסע רוחני, אז מה המשמעות של עבריינות? מה המשמעות של תגובה לעבריינות? מה המשמעות של ענישה? מה המשמעות של שיקום?
וזה מה שאנחנו... בתוך המסע הרוחני הזה?
בתוך המסע הכולל של האדם, המסע האנושי הרוחני של האדם, לראות את המקום של כל אלה. הקרימינולוגיה מתייחסת לפן העברייני הסוטה וההתמודדות איתו, ולכן בתוך המבט של הרוחניות שמשתלבת בגוף הידע המודרני, הקרימינולוגיה תתייחס לתחום של הפשיעה, הסטייה וההתמודדות איתם.
והיא משלבת את העולם הרוחני עם כלים שכבר היא פיתחה בעצמה, שהקרימינולוגיה כבר...
שקיימים כבר. למשל, בשנת 1935 קרה משהו.
כן.
היה אדם אלכוהוליסט שניסה להיגמל, וניסה להיגמל, וניסה להיגמל, ולא הצליח. היה נגמל, חוזר לשתייה, נגמל, חוזר לשתייה. והאיש הזה ניסה אפילו להצטרף לאיזו קבוצה רוחנית, שנקראת קבוצת אוקספורד, לא עבד. גם זה לא עבד, והוא הושפז פעם נוספת בבית חולים בניו יורק לגמילה. והוא שמע את הרופא המטפל אומר לזוגתו, פעם אחרונה, אם הוא יוצא מפה וחוזר לשתות, זהו, הוא יהיה מה שנקרא wet brain, פסיכוזת אלכוהול. גם הוא.
וואו.
עכשיו זה נורא. הוא מבין שהוא בחוסר אונים טוטלי. הוא רוצה שני דברים. לא להיות ב-wet brain ולהמשיך לשתות. זה לא הולך יחד.
כן.
הוא בחוסר אונים טוטלי. מגיע חבר שהיה באותה קבוצת אוקספורד שהוא ניסה. והחבר אומר לו, אבל למה לא תאמץ לך, תנסה להתפלל לאלוהים, לי זה עזר. זאת אומרת, זה לא עבד עליי. He can be a nice fellow, ככה הוא מדבר על אלוהים, אבל עליי זה לא עבד. אין לי שום יחס איתו אליו. אז אומר לו החבר משפט שהיה כמו זעזוע, למה לא תאמץ לך דרך משלך להבין את אלוהים? והוא אומר שפה כל ההגנות נמסו, בעצם הוא לא יודע עליו דבר. מה שהוא יודע זה המושג הדתי, והנה החבר אומר לו, שים בצד את המושג הדתי.
מעניין שזה דיבר אליו בכל אופן.
הוא היה ביוש, הוא היה בחוסר אונים, כן. הכל היה מדבר אליו. אבל הוא כבר ניסה כמעט הכל.
וזו הייתה הזדמנות חדשה.
אבל עכשיו קרה משהו.
כן.
הגענו להיילייט של הסיפור. הוא נמצא לבד בחדרו, החבר ששמו אבי הלך, והאיש ביל ווילסון נמצא בחדרו לבד, והוא אומר, אבי אמר לי לפנות לאלוהים, אני אנסה את זה. ואז הוא פונה לאלוהים משהו כמו, אלוהים, אני לא, עד היום לא פנית, לא יודע, אבל אם אתה קיים, עזור לי. עכשיו, במהלך ההיסטוריה, הרבה אנשים זה קרה להם. אנחנו רואים את זה בסרטים, בספרים. לפעמים הם אמרו והם לא חשבו שקרה משהו, לפעמים כן. כאן קרה משהו מאוד דרמטי. בבת אחת החדר התמלא אור, האור הזה עבר דרכו, ובבת אחת הכמיהה לשתות עזבה אותו.
ככה הוא מתאר?
לתמיד.
וואו.
זה קרה בינואר 1935, הוא הלך לעולמו בינואר 1971, 36 שנה אחרי זה, לא נגע יותר בשתייה. זהו. האיש הזה זה המייסד של אלכוהוליסטים אנונימיים. והסיפור הזה זה סיפור הרגע המכונן, שבו הוא עבר חוויה של התעוררות רוחנית פתאומית. הוא היה במצב הכרה מיוחד שנמשך כחצי שעה.
וואו.
שבו האור עבר דרכו וניקה אותו לגמרי מכל רצון לשתות. רגע היה אדם שקמה לשתייה לאלכוהול ומרגיש מיואש, ורגע למשנהו יש לנו אדם אחר לגמרי. כשהחוויה הסתיימה, הוא פנה אל הרופא שמטפל בו, והוא אמר, דוקטור, תגיד, זה ה-wet brain מה שקרה? האם אני סייקוטי? יספר לו מה היה, ואז הרופא שהיה אדם משכיל, והתייחס בכבוד אל חוויות רוחניות, אמר לו, לא, עברת חוויה מאוד נדירה, שקוראים לה חוויה רוחנית, התעוררות רוחנית, נתן לו לקרוא ספר על חוויות כאלה של אבי הפסיכולוגיה המודרנית, ויליאם ג'יימס, שכתב ספר שזה מאסטרפיס, החוויה הדתית לסוגיה, עד היום הוא נחשב מיסודות הפסיכולוגיה של האמונה והדת, ושם ביל קרא את החוויה שלו, וראה שהיא, לא, שהיא נדירה אמנם, אבל היא מתרחשת, היא אנושית, היא ידועה, ואפילו קרא פה ושם מעט הסברים קלים עליה. זה התחיל שרשרת מאורעות שבסופו של דבר יש לנו היום ארגון AA, שבילו המייסד שלו, המייסד שותף, עם מיליוני מיליוני אנשים בכל העולם שנגמלו מאלכוהול. יש לנו NA למכורים עם מיליוני מכורים שנגמלו מאלכוהול, מעבריינות ומעוד דברים. OA שמכוון לנשים ויש מיליוני נשים בעולם ש... הוא לא ארגון לנשים, סליחה, הוא ארגון להפרעות אכילה, אבל בדרך כלל יש בו יותר נשים מגברים, mm-hmm. ויש מאות אלפי או מיליוני נשים שכבר חוו החלמה מהפרעות אכילה כתוצאה מחברות וכן הלאה. יש לנו כ-150 ארגונים כאלה ואחרים, שכולם התחילו בעצם עם אותה חוויה של התעוררות רוחנית של ביל, ועד היום בכולם מתייחסים אליו בכבוד.
וזה מדהים, כי זה בעצם אומר שגם אחרי החוויה המאוד מסוימת שלו, הוא הצליח להוציא אותה אל אנשים נוספים, בפורמט רחב יותר, בוא נאמר, שמשרת היום עוד אנשים, שלא בהכרח יחוו את אותו דבר כמוהו, את החצי שעה הזאת של המעבר של האור, ועדיין הוא הצליח ממש להעביר את זה הלאה, מה שנקרא, וזה מעניין.
לגמרי, וזה אחד מהיסודות של התוכנית, זה להעביר את זה הלאה, גם של, של כל הארגונים הללו, כשזה בעצם העברה הלאה, זה סוג של משימה רוחנית, יש אמרה נאה, שומרים על מה שיש לנו בנתינה לאחר. גם ביל הרגיש את זה, והוא הרגיש שכשהוא יצא מבית החולים, הדבר שהוא רוצה לעשות זה לעבוד עם אלכוהוליסטים. ולקח זמן עד שהוא מצא את הדרך להעביר את זה בצורה יעילה, שהם לא יברחו ממנו, כי כן. הוא מתחיל לדבר איתם על אור, חושבים שהוא השתגע לגמרי.
כן.
אבל הוא מצא את הדרך, והנה הדרך עובדת, כי זה הגיע למיליונים על גבי מיליונים של אנשים. הדבר המעניין פה זה הדרך האמונית. ביל יצר תוכנית שהוא קרא לה לימים תוכנית 12 הצעדים, היא תוכנית שמורכבת מ-12 שלבים או צעדים, שאדם לוקח על עצמו של התפתחות רוחנית, שמתחילים עם ההודעה בחוסר העונים שלנו, הוא היה בחוסר עונים טוטלי מול אלכוהול, זה יכול להיות חוסר עונים מול נטייה לגנוב, חוסר עונים מול הנטייה שלי לאלימות, להשתמש בסמים או כל דבר שהוא, ועובר דרך הבנה שלבד אני לא יכול, אבל עם כוח גדול ממני אני כן יכול. ואז יש פה בחירה, האם אני ממשיך לעשות את מה שאני יודע, שהוביל אותי לאן שהוביל אותי וזה לא למקומות טובים, או שאני מאמץ דרך חדשה, דרך שיעבורי כוח עליון, כוח גדול ממני, דרך שהיא מוסרית יותר. ובעצם אני נותן לדרך הזו להוביל את חיי. אבל זה לא קל, יש לי מחסומים, יש לי הרגלים, אז נדרשת עבודה עצמית, נדרש חשבון נפש. ואני עכשיו עובר איתך על כל הצעדים הללו,
כן.
בצורה נדרש חשבון נפש, ולא מספיק נדרש חשבון נפש. כדאי גם לתת לו איזה גושפנקה חברתית, אז נדרש להתוודות בפני מישהו על חשבון הנפש, וגם בפני אלוהים לבחון את זה בעיניים מוסריות, לאור אותם ערכים שאני רוצה לאמץ בחיי. ואז באה בחירה נוספת. האם אני רוצה לתת לאותם פגמי אופי שגיליתי בעצמי, הרגלים שיש לי, האם אני רוצה לתת להם לנהל את ההצגה, או שאני רוצה שכוח גדול ממני, אלוהים כפי שאני מבין אותו, כמו שאומרים בתוכנית, יעזור לי לנהל את ההצגה. ואז הבחירה שלי. ואם אני בוחר בו, עולה השאלה, אבל אני פגעתי בהמון אנשים בעברי, מה אני עושה עם זה? אני נשאר ככה, זהו, פגעתי וכלום לא קרה. וצעדים 8-9, הנה התקדמנו בתוכנית, הם צעדים שבהם אדם בוחן את מערכות היחסים שלו, איפה הוא פגע באנשים, והולך ומתקן, ואם צריך לתת כסף, נותן כסף, אם צריך לבקש סליחה, מבקש סליחה. לדוגמה, אדם שעבד במסחר ביהלומים, והיה מאמר, ומעל בערך ב$2 מיליון, סכום של יהלומים שהוא גנף, ופגשתי כמה כאלה לצערם, והוא אפילו היה בבית סוהר על זה, ובשלב מסוים הוא עובד על עצמו, והוא רוצה לתקן את דרכיו.
כן.
מניין יביא $2 מיליון, הוא יכול להביא, כרגע עובד באיזה עבודה, הוא לא יכול לחזור ליהלומים, עובד בעבודות מזדמנות, הוא מרוויח אולי $200 ליום, מניין יביא $2 מיליון. אבל הוא הלך לאנשים, הוא התנצל על חלקו, הוא ביקש סליחה, והוא עשה תוכנית שילומים חודשית, צנועה, אבל מראה שהוא מתאמץ.
כן, שיש לו כוונה.
שיש לו כוונה, לא שקל לתרומה, אלא משהו שמראה שהוא מוכן לתת מהבשר החי.
כן, וזה גם מאוד מחייב, כמובן.
זה מחייב, וזה עשה משהו. זה עשה לא משהו. וכן הלאה וכן הלאה. מכיר מישהו שעשה את הדרך הזאת, הוא גם היה עבריין, הוא היה אלים בבית גם, אלים רגשית, אלים מילולית, אלים מינית כלפי זוגתו, והוא תיקן עם כל האנשים מסביב, רק לא עם אשתו. כי היא כל כך מובן מאליו, שהוא לא חשב שהוא בעצם צריך גם לעשות צעד 9, קוראים לזה בתוכנית הצעדים, לעשות צעד 9 איתה. וכשזה עובר לשימת ליבו באיזה מפגש טיפולי בינינו, זה היה כמו כאילו הלם לפה משהו, ואז הוא הלך וישב עם עצמו, וחשב, והתבודד, ובעצם ראה את הפגיעות, התחיל לראות את הפגיעות שהוא פגע בה. ואחרי שהוא הבין את עוצמת המעלומות שהוא נתן לה בחייו, הרגשיות, הוא בא אליה ופתח את הדברים בפניה באומץ רב, וחשף והראה והתנצל. היא מבטיחה לו שהיא לא כל כך מהר תסלח, שחלק מהדברים אולי לא יכולה לסלוח, אבל אמר, אבל הכל בסדר. לי היה חשוב להעביר לך את זה. וזו התוכנית. תוכנית רוחנית מאפשרת לאדם לעשות טרנספורמציה תוך נפשית. על בסיס תוך נפשית ורוחנית, זה אומר שמערכת השיקולים של מה חשוב לי משתנה. אם בעבר היה חשוב לו השגת הסיפוק, האימפולסיביות, התגובה המהירה, עכשיו חשוב לו משהו אחר, חשוב לו כוח גדול ממנו וההתקרבות אליו. צעדים 10 עד 12 מדברים על ההתקרבות אל כוח גדול ממנו. יכול ממש ממש להתקרב אליו, אל אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו, על ידי גם עשיית חסד עם הזולת, גם המשך תיקון עצמי, גם סוגים של מדיטציה ותפילה וכדומה. זאת אומרת, יש פה דרך רוחנית שלמה שמציעים את זה. על בסיס הדרך הזאת, ומתוך ניסיון החיים שלי, ומתוך דברים שקראתי ולמדתי, זיקקתי מה שקראתי לו 12 כלים של שינוי, שאיתם אני עובד בקליניקה שלי, קרימינולוג קליני, ולכלים האלה קראתי The 12 Tools, 12 הכלים, ולדרך קראתי דרך החסד. כשהמוטו של דרך החסד הוא פשוט, תהיה החסד שאתה רוצה לפגוש בחיים שלך, ואז תפגוש אותו. מעצם זה שאתה החסד, אתה פוגש אותו.
אנשים יודעים להגדיר לעצמם את החסד שהם היו רוצים לפגוש, הם מבינים איך הם היו רוצים להתקבל בקרב אחרים.
כולנו יודעים את זה באינטואיציה. בואי ניקח אדם שאומר, אני גנבתי. היית רוצה שיגנבו ממך?
כן, אז לא. בוודאי שלא, אבל...
לכן יש לנו אינטואיציה ברורה של כלל הזהב של המוסר. את האהוב עליך עשה לזולת, את השנוע עליך אל תעשה לזולת.
ברור, אבל אז תמיד מתחילים כל הקונפליקטים של אבל, היה עלי לחץ כזה וכזה, ותמיד יש כל מיני הסברים. ומה שאנחנו נותנים,
לכן יש 12 כלים ולא אחד, לכן זה המוטו, ואז באים הכלים, ונותנים לך הזדמנות איך לעמוד מול ההסברים והתירוצים, מול אתגרי החיים וצו השעה. תן לך עוד דוגמה, בקבוצה לגברים אלימים, שהנחיתי, ודיברנו גם על רוחניות, כמובן, ואחד הגברים אומר, הכל טוב ויפה, אבל עם אלוהים לא הולכים למכולת. והגברים אהבו את זה, הנה הוא הכניס לי כמו שצריך.
כן.
כן, זה היה רגע, שאלתי אם מישהו חושב אחרת, כולם הנהנו, מסכימים איתו, הפרצוף שלהם היה רציני, זה מצוקות החיים. שאלתי אותו שאלה מאוד פשוטה, הרי אין לו אלוהים ויש לו הרבה לחץ וכעס. כמה משלמים לו במקולת על הכעס והלחץ? איזה אשראי נותנים לו על הלחץ שלו ועל זה שהוא עצבני ועל האימפולסיביות שלו במקולת? אז הוא קצת התחיל להתבלבל, פחות היה בטוח בעצמו. ושאלתי אותו, ולמה בעצם המצוקה הכלכלית שלך? כי בעצם אתה לא עובד במקצוע. ולמה אתה לא עובד במקצוע? כי אין לך תעודת יושר יותר. ולמה אין לך תעודת יושר? כי הרמת ידיים על אשתך, לא? זאת אומרת שאם היה לך אלוהים ושלווה בהתחלה, לא הייתה מצוקה כלכלית.
כן. וחשוב להגיד כן שאלוהים, אתה אמרת את זה גם קודם,
אותו.
בדיוק, כפי שמבינים אותו.
אין פה שום מתודה דתית, שום דוגמה דתית.
תספר לי איך מתמודדים עם זה, אנשים לפעמים אנטי למילה אלוהים, אז הם יכולים כזה לזרוק את כל הדבר הזה
פעם...
שנבנה, וזה לא בהכרח האלוהים התנכי או המצווה.
זה לא out there שם בשמיים יושב אלוהים בעל זקן גדול. אנחנו מדברים על חוויה אישית. של, מבלי להיכנס לעומק המיסטיקה והמטאפיזיקה, תיצור לך קשר הכרתי עם אלוהים כפי שאתה מבין אותו. כוח גדול ממך שיהיה מיטיב, שלא יהיה דוגמטי, ששואף לטוב, שאתה יכול למצוא אותו. כמעט כל אדם, למעט מעט מאוד אנשים שנולדו פגומים, כמעט כל אדם יכול למצוא נקודה שזה בא מתחבר אליו. עוד סיפור. שואלים אותי מה שלומי, נוהג לומר תודה לאל, ואמר לי פעם מישהו, מה כל הזמן אתה אומר תודה לאל, תודה לאל, מי זה אלוהים הזה בכלל שאתה אומר אין אלוהים? לא, עניתי, לא נוהג להתווכח עם אנשים, אין סיבה להתווכח, דעות שונות זה תמיד נפלא, מעיד על ריבוי וחופש דעות, הוא היה באחת הקבוצות שהנחיתי, ובאחד המפגשים הוא לא מופיע. ושבוע אחרי זה שואל אותו מה שלומך, לא הייתי אומר, כן, אני לא הייתי. הוא אומר, ואבא שלי היה שבוע שעבר בניתוח, ניתוח מעקפים או לב או משהו, ולכן לא יכולתי להגיע, והוא אומר, בשלב מסוים רופא יוצא מהחדר הניתוח, והוא אומר, עשינו ככל יכולתנו, המצב לא טוב, כל מה שנשאר זה להתפלל. ואז הוא אומר, באותו רגע חשבתי עליך, אז הוא אומר לי, כן. חשבתי על מה שאני אמרתי כנגד האמונה, הוא אומר, אני התביישתי להתפלל, אני שדיברתי ככה נגד אלוהים, אבל ידעתי שמאותו רגע אני לא מדבר יותר לעולם נגד אמונה. כן. זאת אומרת, הוא בעצם עבר דרך החוויה השלילית והפחד והדאגה לאבא, הוא עבר סוג של התעוררות רוחנית.
כן.
עוד לא היה לו את האומץ לומר את זה, אפילו שזו התעוררות רוחנית.
אבל יפה גם שהוא הבחין בין, בין היכולת לדבר על אלוהים, לבין היכולת לדבר על כל סוג של אמונה.
לגמרי.
והוא הבין שבעצם הוא פסל את כל האפשרות הזאת, ואז הוא התחבר אבל, לזה מהדרך
לאלוהים,
שלו.
והוא דיבר על אלוהים כעל כוח גדול, כשאנחנו אומרים, כן. אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו, עדיין אין פה זילות של אלוהים.
Mm-hmm.
יש פה פשוט הבנה שאין לאף אחד בלבטיות על הדרך לאלוהים. לא לבעל זקן או פאות, ולא לחובש כיפה, או מסיר כיפה בכנסייתו. לאף אחד, או אינקוויזיטור שכזה או אחר, אין בלבטיות על אלוהים. זה פתטי שאנשים מנסים למצוא בלבטיות על אלוהים.
כן.
להפך, המושג אלוהים עבורי, ואגב גם בפילוסופיה המקובלת, אלוהים מבטא את חופש הרצון וחופש הבחירה.
או, ועל זה צריך לדבר.
כי אלוהים הוא הסיבה הראשונית.
אה, זה ממש צריך לדבר, כי זה חלק קריטי בשיקום, נכון? חופש הבחירה, חופש הבחירה, הבינה ובעצם, שיש לי בחירה חופשית.
ההבנה שכשאני נתון לחוסר אונים, שמושך אותי לתגובות אימפולסיביות, אלימות, עברייניות, שאני כמו איזה עכבר במלכודת החיים, מתוך רצון לרווח כלכלי, אין ברכה בזה. ויש תחושת שעיבוד הולכת וגדלה, והחיים שלי חד ממדיים, מה שעומד בשורש כל הפרעות ההתנהגות והאישיות באשר הם, זה משהו שכבר עלה באחת התוכניות הקודמות, הריכוז העצמי של האדם.
כן.
האדם המרוכז בעצמו. אדם מרוכז בעצמו הוא אלוהים בקוסמוס שלו. החריגה של האדם מעצמו אפשרית לשני כיוונים, שהם אחד, אבל הם נראים לנו שניים. הראשון זה אל הזולת, עשה טוב, התנהג בחסד, היה החסד שאתה רוצה לפגוש. השני זה אל אלוהים, כפי שאתה מבין אותו. לתת לאלוהים מקום בחיים שלך, לתת למודעות לאלוהים לנהל את החיים שלך. אתן עוד דוגמה. איש מהשוק, רוכל בשוק, והוא היה, שפתו הייתה בוטה, היה מקלל הרבה. ובאחד המפגשים הקבוצתיים שהנחיתי פה ושם, שאלתי אותו, למה אתה מקלל? הוא אומר, שמע, אני בשוק, אי אפשר שלא לקלל.
אלה התנאים.
הוא אומר, בכלא. עכשיו, ידעתי שהאיש הוא שומר מסורת קצת, ולפעמים הולך לבית כנסת, כמעט כל שבת. שאלתי אותו בעדינות, תגיד, אתה הולך לפעמים בבית כנסת? ידעתי את התשובה. הוא אמר לי, כן, כל שבת. ותגיד, אתה מקלל בבית הכנסת? כמעט קלל אותי על עצם חילול הקודש. מה זאת אומרת, מקלל, אומר לו. אמרתי, כי יש אלוהים בבית כנסת? אז הוא שמח על ההבנה שלי ואמר, כן, חייך חיוך שמאשר לי. שאלתי אותו, אלוהים נמצא רק בבית הכנסת לאמונתך? אז אמר לי, אלוהים בכל מקום. אז מה ההבדל בין בית הכנסת לכל מקום? אני על זה לא חשבתי אף פעם. ואכן, הוא כמעט לגמרי הפסיק לקלל.
וואו.
כי עכשיו היה פה משהו, ערך גדול ממנו, שאומר לו, אלוהים רואה אותך.
כן.
אתה איתו גם עכשיו, ופתאום זה נראה אחרת, פתאום ההתנהגות שלי נראית אחרת.
Mm-hmm.
זה כבר לא ביני לבין הזולת, ההתנהגות היא ביני לבין אלוהים.
כן.
ופה זה נראה אחרת.
נתי, אני רוצה שנספיק לדבר גם על אנישה, שזה, okay. אני חושבת, תהליך שהאדם חווה עם עצמו בתוך המסע הרוחני הזה.
מה מטרת האנישה? הרב קוק כתב משהו יפה. הוא אומר, אנחנו לא היינו רוצים שהאנישה תהיה כמנהג הגויים, צר לי שהוא מבדיל בין הגויים לבין היהודים, אבל הוא מבדיל. אולי הוא התכוון לגויים, לכל אנשים שאין להם אמונה, בניגוד לאלה בעלי האמונה. והנה, עשיתי חסד עם הרב קוק, שכותב מאוד יפה. איש חכם ונפלא שכתב יפה, ואז הוא אומר, אז לא נהיה כמנהג הגויים, כלומר, אלה נטולי האמונה, שרוצים להניש כדי לנקום. מטרת האנישה היא אחת, לשפר את נשמתו של האדם, לתקן את נשמתו, ופה אנחנו נכנסים קצת לנבחי הקרימינולוגיה היהודית, אספר על זה מעט, היות והקרימינולוגיה הרוחנית אני כבר עובד עליה כמה שנים, בשלב מסוים הצעתי לאדם שרצה לעשות דוקטורט, היום הוא כבר דוקטור, דוקטור יצחק בן יאיר, הצעתי לו לעשות מחקר על קרימינולוגיה יהודית, הוא לקח את האתגר הזה, הוא עשה מחקר יפהפה, להערכתי מחקר מצטיין, שאנחנו מקווים מחפשים כרגע מול כדי להוציא את זה כספר לקהל הרחב, כי כן. זה ספר מרתק, ובו יצאנו מתוך הנחות היסוד של היהדות, עקרונות המוצא של היהדות, ושאלנו מה יש ביהדות, בהתבסס על אמונות היהדות, שרלוונטי לקרימינולוגיה. לא איך הקרימינולוגיה המודרנית מסבירה את היהדות, אלא מה יכולה ללמוד הקרימינולוגיה מתוך היהדות.
כן.
ואחד הדברים, וזה אתה פה מזקק את זה מהיהדות, וזה אותו הדבר בנצרות, באסלאם, אגב, עשינו גם דוקטורט על האסלאם הסופי, ותכף אספר על זה, אז ביהדות, באסלאם, בבודיזם או בהינדואיזם, זה היינו אח או בכל דת אחרת. המסע הזה של האדם לחרוג מהריכוז העצמי, אל אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו, משותף לכל המסורות הרוחניות. וכולם נותנות דרך לזה. עבריינות היא שקיעה עמוקה של האדם בריכוז העצמי. זאת אומרת, עבריינות פוגעת בראש וראשונה באדם עצמו, וגם מזיקה לסביבתו. במעגלים הולכים וגדלים. לכן, אם רוצים לעזור לנשמתו של אותו אדם, ופה נפשו ונשמתו זה לא אותו הדבר. הנפש זה תהליכים נפשיים שקשורים למפגש של הנשמה עם גוף הבשר המסוים. הנפש יכולה להיות מתוסבכת, מתוסכלת, שמחה וכדומה, היא משתנה כל הזמן. הנשמה היא זיק קבוע באדם, צלם אלוהים. או יותר מדויק לומר, היא החלק שבאדם שיכול להיות מודע לצלם אלוהים. היא הקשר בינו לבין צלם אלוהים. ולכן יש חשיבות לתיקון נשמתו של האדם. שמושפעת מתהליכי הנפש ומשפיעה עליהם. כאשר האדם עולה על דרך של תיקון הנשמה, תהליכי הנפש נפטרים מעצמם. ואם זה נשמע אזוטרי, אמר את זה לא אחר מאשר יונג, הפסיכיאטר, שהוא קרא לזה, לנשמה הוא קרא העצמי, the self, והוא דיבר על האגו, ואמר שכשעולה העצמי, תהליכי האגו לא רלוונטיים, תסכולי האגו ותסבוכי האגו לא רלוונטיים יותר לאדם. אז הנה גם הפסיכיאטריה המודרנית,
מכירה בזה.
מכירה בזה, והוא לא היחידי, אבל וויליאם ג'יימס כמובן, שהזכרתי את שמו, וזה קיים במסורות הרוחניות. וכשהרב קוק מדבר על הנישה, הוא מדבר על הנישה לשם תיקון הנשמה בלבד. כל מה שנעשה, האם יש בו פוטנציאל של תיקון הנשמה? וביהדות יש אפילו אפשרות להוציא להורג אדם, רוצח, כמעט ולא השתמשו בזה, זה היה צריך להיות סנדרין מורחב כדי להטיל עונש מוות, כמעט ולא עשו את זה, וגם אז התפיסה היא שזה הדרך האחרונה שנשארה לו לתקן את נשמתו, לסייע לו. זאת אומרת, לא כדי לנקום בו, לא כדי להשיב כגמולו, לא עין תחת עין, תיקון הנשמה בלבד.
איך הם תפסו שהעונש עושה את זה?
ואז באה השאלה, איזה עונש? ולכן תפיסת העונש היהודית היא כזאת, שעונש צריך להיות מתקן נשמה. למשל, אדם נמכר לעבד, אבל בעל הבית שלו אמור להתייחס אליו טוב יותר מאשר אל בני ביתו, ואמור לתת לו לצאת לחופש, ואמור לתת לו כל מיני דברים, ובסוף גם לשחרר אותו. אז אם האדם גנב וכאנישה מכרו אותו לעבד, יש פה תהליך הומני של שיקום, שהוא בעצם לומד תוך כדי עבודה עם בעל הבית, הוא לומד אורח חיים נורמטיבי, שהוא זוכה לכבוד, ובסופו של דבר ישוחרר לחברה הנורמטיבית.
גם לומד את הערך שהוא עצמו יכול להפיק.
שהוא גם הוא יכול להועיל בצורה חיובית. זאת אומרת, נותנים לו פה התנסות. אז זאת אומרת, האנישה היא כזו, שאמורה לתת לאדם אפשרות לחוות את עצמו בצורה חיובית, יחד עם אנשים שמתייחסים אליו בצורה חיובית, בדיוק בתי הסוהר המודרניים.
או, זהו, רציתי לבקש ממך שנעבור, או, זהו, רציתי לבקש ממך שנעבור מהפרשנות הזאת המעניינת שהצגת בפניי, לבין הנישה היום.
הנישה היום רחוקה מזה, היא נקמנית, היא מבוססת על גורם שלא עובד, שנקרא הרתעה. העובדה היא שבבתי הכלא יושבים אנשים שחוזרים אליהם שוב ושוב, דיברנו על זה,
נכון.
זאת אומרת שההרתעה לא עובדת, השיקום גם לא משהו, תודה לאלה, יש עכשיו תנועה בשירות בתי הסוהר בארץ, שקראנו לה על בסיס תיקון 42, שיש יותר דגש על שיקום, עדיין לא פשוט, עדיין האנישה שואפת להחמיר עם האנשים, אין בארץ כמעט שחרור מוקדם לצערנו.
אגב, הרבה פעמים כשקוראים על דברים בעיתון שקשורים בפשעים שנעברו וכו', אז מה שבאמת אפשר לקרוא זה על האם הציבור או העיתונאי או לא חשוב מי מסכים עם החומרה של העונש, אם גזר הדין מוצא חן או לא מוצא חן, האם זה מספיק, האם זה יש מעין משוואה כזאת, מה עשית לעומת מה קיבלת.
כשלא יודעים בעצם שרף הענישה בארץ יחסית גבוה, ולא יודעים שבארץ יש אחוז הרשעות גבוה מאוד מאוד מאוד, 90 וכמה, אולי 99 או משהו כזה.
וואו.
אחוז ההרשעות מאוד גבוה בארץ, כי זה נסגר הרוב בעסקאות טיעון, ויש רף ענישה גבוה, ואחוז השחרור המוקדם של אסירים הוא נמוך, בעוד שלתפיסתי, כל אסיר היה צריך לקבל שחרור מוקדם אחרי מחצית הענישה, מהסיבה הפשוטה, שזו תקופה שבה הוא שחרור מותנה, ולכן אפשר באותה תקופה להציע תוכניות שיקום, כי הוא ירצה לשתף פעולה. א', גם נתנו לך שחרור, אז נתנו לך מתנה.
כן.
ב', אם לא תשתף פעולה, ניקח לך את המתנה הזאת.
כן.
אז יש מוטיבציה מאוד פשוטה. לצערי זה לא מה שנהוג, נכנסים שיקולים שלא מן העניין, אבל זה לא קשור לקרימינולוגיה הרוחנית, שאני רוצה עוד לחזור אליה.
זהו, אז אני מסתכלת על זה רגע בעיניים של קרימינולוגיה רוחנית, ואין כאן ניסיון לתקן את הנשמה, כמו שהסברת לי.
לצערי לא, אבל אנחנו כן מכניסים פרקטיקות, מנסים להכניס פרקטיקות של תיקון, למשל, הסליחה היא ערך רוחני. כי כשאדם גם סולח וגם ומבקש סליחה, זה עובד על נשמתו. כי כשאתה לא סולח, זה רעל בנשמה שלך. כשאתה לא ביקשת סליחה, לא עשית דבר לתיקון הנשמה. Mm-hmm. כמו אותם מקרים שנתתי קודם כדוגמאות.
כן, ולכן זה גם שלב. נכון. שלב בתוך ה-12.
נכון, נכון, וגם ב-12 הכלים ובדרך החסד, זה מרכיבים מאוד חשובים, של איך אני מתקן את דרכיי, ואיך אני גם לומד לסלוח ולמחול למי שפגע בי, וגם לדעת לקחת אחריות ולהתנצל מיד על כל פגיעות שעשיתי. או פגיעות בעבר,
כן.
כי זה חשוב גם לתיקון הנשמה של האדם, הפוגע, וגם לתיקון נשמתו של הנפגע.
נשמע שיש כאן איזשהו תהליך של, אם אני שוב מתבוננת בזה במונחים רוחניים, של תשובה.
התהליך הוא של תשובה במובן הרוחני הרחב, לא בהכרח תשובה לדעת מסוימת.
כן, כן.
ואני חייב עוד מחקר על הסופים באקו. ישנו, סופים זה המיסטיקנים של האסלאם, ישנו באקו מסדר נפלא, שנקרא מסדר הישרותי, הוא קם במאה ה-19 על ידי, היום קוראים לו שייח ישרותי, ועד היום מנהלים את המסדר השייחים, בני המשפחה ישרותי, כשהיום זה כבר המנהיג עוד הדור השישי, אחרי השייח המייסד. המנהיג הנוכחי לא גר בארץ, אם אני אינני טועה, הוא גר באמן, והוא גם איש העולם הזה, נדמה לי שיש לו, שהוא דוקטור לביולוגיה, או למשפטים, היה אחד שמשפטים ואחד ביולוגיה, זה מנשי העולם שמשכילים, וגם שייחים סופים.
כן.
והמסדר באקו זה המקום המרכז שלהם, נקרא זוויה, זוויה זווית, מקום מפגש, ומתנהל שם דבר מאוד מעניין, הם משפצים את הזוויה, ומעסיקים אסירים משוחררים, מכורים לסמים, בעבודות, אך ורק אותם. זה התנאי של הקבלן, שהוא מעסיק את האוכלוסייה הזאת. האם הם מעסיקים כדי לשקם? כן ולא.
תסביר.
הם מעסיקים כדי לשקם, אך הם לא עושים שום עבודת שיקום. השיקום נעשה מעצמו. וזה היה מספיק מעניין כדי לשלוח,
פשוט בשילוב.
כדי להציע למישהי, מוסלמית מאקו, לעשות על זה דוקטורט.
כן.
דוקטור דוניה קמל, היא כבר דוקטור, היא סיימה את הדוקטורט, וזה היה דוקטורט מרתק, היא ראינה את אנשי המסדר הסופי, ראינה אנשי מסדרים אחרים, היא ראינה את האסירים. אגב, הסופים זו דרך משכינת שלום, אנחנו התייחסנו לזה כאל קרימינולוגיה משכינת שלום, במיוחד לאור היחסים המתוחים שלנו, היהודים, עם המוסלמים, זה טוב ורצוי לדעת שיש באסלאם גם כוחות אחרים, משכיני שלום.
Mm-hmm.
לצערנו הם נרדפו בחלק ניכר מההיסטוריה של האסלאם, אבל הם אנשי אמונה, והסופים, אתן סיפור, מכור לסמים שמגיע למסדר, הוא עובד שם. לא, יודעים שהוא משתמש בסמים, אומרים לו, לא מתאים שתשתמש פה, זה מקום קדוש. אם אתה חייב לעשות סמים, תצא החוצה ותחזור פה, ופה לא להשתמש. אף אחד לא בודק אותו, זה הכל מה שהם אמרו לו. התנאי היחידי, אבל ביקשו יפה, אף אחד לא בדק אותו. אף אחד לא הסתכל עליו.
לא היה מנגנון.
והוא בהתחלה חשב שאולי הוא יוכל לתחמן קומבינות של משתמש בסמים, גם עבריין היה בכלא, אולי יוכל לעשות איזה קומבינה. אבל אף אחד לא בדק אותו. אז הוא בדק את עצמו. והוא התבייש לעשות הקומבינות, אז הוא היה משתמש בסמים. הוא גם הסתכל עליהם והוא אומר, תראה איזה אנשים, איך הם מתנהגים אליי יפה, מכבדים אותי. הם מדברים אליי בנימוס, תראה איך הם נראים. הייתי רוצה להיות כמוהם. יש פה דוגמה אישית מאוד חזקה.
מודל החיקוי.
ויש פה משהו שנקרא ערך רוחני, שנקרא non-doing או non-doer. איך אתה יוצר שינוי מבלי לעשות. אצל הסינים קוראים לזה, בטאויזם קוראים לזה wu-wei. אי-עשייה. wu-wei, אי-עשייה. זאת אומרת, איך אתה יוצר שיקום מבלי לעשות? אמר לי מנהל המקום, הוא לא השייך, הוא המנהל בפועל, שמו דוקטור עומר רייס, עליו השלום, הוא נפטר לפני כמה חודשים ארוכים ממחלה קשה, איש יקר עומר, והוא אמר, אנחנו לא עושים שום שיקום. אנחנו פה והם פה, נותנים להם להיות פה, וילמדו בדרכם.
כן.
זה הכל. וזה עושה מים שקטים מחלחלים מאוד מאוד עמוק.
יש כאן איזשהם שלבים שאפשר לראות רק בתוך הסיפור הזה שעכשיו תיארת, שהם רק אמרו לו, הם ביקשו.
וזה הכל.
אז כבר הוא מרגיש, נגיד, לא בסדר עם עצמו,
או מתבייש. וכיבדו אותו כאדם.
נכון. ואז יש את השלב שהוא בעצם מפסיק לעשות את המעשה הרע, לפחות שם, לפחות בגבולות האלה. ותיארת לי גם בקשת מחילה, אני מניחה שאם הוא עבר על החוק הזה שהם יצרו, אז הייתה שם תחושה לא נעימה ואיזשהו רצון לבקש סליחה, ואני חושבת שהשלב האחרון הוא גם, אני לא יודעת אם הוא בא לביטוי בסיפור הזה, אבל יש איזה שלב גם שאני מקבלת החלטה שאני גם לא אמשיך עם זה לעתיד.
אני רוצה להתקרב לאלוהים, אני רוצה להיות כמוהם, יש להם משהו, יש בהם משהו ויש להם משהו.
זה כן בא לביטוי בסיפור הזה גם.
יש בהם משהו, מה גם בי יש את המשהו הזה, הם אומרים לו כן? בי הנרקומן העבריין יש את המשהו הזה? כן. אותו דבר אגב קורה במפגשי NA. אדם מגיע ל-NA, שזה על בסיס ביל ו-IA, אז מכורים אנונימיים, נרקוטיקס אנונימוס, אומרים לו, בתחילת המפגש מקרים, אם בטעות מישהו הביא סמים, הוא מבקש לעלות, להשאיר אותם למעלה ולחזור אלינו. מכור לא מביא בטעות סמים. הוא מביא בכוונה סמים.
כן.
אף אחד לא בודק אותו. אם הוא ירד לשם והוא יהיה משומש, וכולם רואים שהוא משומש, הם יודעים לזהות, והוא יצעיר, אני נקי חודשיים, ימחו לו כפיים ויגידו לו, אוהבים אותך. אף אחד לא יגידו לו, אתה שקרן, אתה רמאי, שום דבר, אין שום ביקורת, שום שיפוט.
כדי שהמנגנון הזה יתפתח בתוך עצמו?
אין שום סנקציות, רק בעצמו, זה שלו, זה לא שלנו. זו, ה-NA מציג לנו ארגון שחברים בו מאות אלפי, אולי מיליונים אנשים בכל העולם, ואין בו שום סנקציה חברתית, אין בו ענישה. אי אפשר אפילו להגיד למישהו, תלך, אתה לא שייך אלינו יותר, אין דבר כזה. גם אם מישהו מרמה, משקר, מנצל לרעה, אומרים לו, אוהבים אותך, תמשיך לבוא.
זה קשור לאינטליגנציה רוחנית, התיאור הזה שלך שאתה מתאר לי, או שאינטליגנציה רוחנית זה משהו אחר?
ב-NA קורה משהו מעניין, אין מנהיג רוחני, ביל הלך לעולמו מזמן, והם אומרים גם, אין לנו מנהיגים. רוח אלוהים אוהב, זה המנהיגות שלנו.
גם לא צריך, לפי מה שנשמע.
כל חבר לעצמו, אם תדברי איתו, תראי שהוא אדם נאבק עם עצמו. ולפעמים הוא עדיין טועה, ולפעמים הוא עדיין מועד. אבל היחד שלהם יוצר כוח גדול מהם. וביחד שלהם הם מוציאים את הטוב הכי חזק. יש שם איזו אווירה מוסרית ערכית, שיותר חזקה מכל אחד לעצמו. וכשאתה מגיע לשם, אתה רוצה להצטרף ליחד הזה. כמו שקרה לאותו מחור ב... מסדר הסופי, רק שם היו גם אנשים עם שם דוגמה אישית, גם ב-NA יש. סיפר לי מישהו שהוא הגיע ל-NA, והוא רואה, פתאום יושב שם ליד הראש השולחן מישהו, שנראה לו מוכר, הוא היה בטוח שזה איש מקצוע, מנחה, הוא עוד לא תפס שזה כולם מכורים שם. והוא היה ממש נקי יום, זאת אומרת, הוא בקריז, והוא מסתכל עליו, והוא אומר, רגע, זה יוסי מהשכונה, שם בדוי כמובן. יוסי נעלם כבר שנתיים, חשבתי שהוא בכלא, מת ממנת יתר, מה יוסי עושה פה? ואז הוא מדבר אחר כך עם יוסי, הוא אומר, יוסי, כן, אני התנקיתי, אני עושה דרך, אני בתוכנית. ואז אותו בחור, קרא לו דני לצורך השם הבדוי, אומר, אם יוסי יכול, גם אני יכול. וכשדיברנו, היה נקי כבר שנה בערך.
וואו.
זאת אומרת שזה עבד, זה עובד. הקרימינולוגיה הרוחנית מפנה את האדם אל הטוב שבו. יצר האדם רע מנעוריו, זה היצר, אבל האדם טוב, ויש מאבק של האדם עם יצרו. האם האדם יכול לבחור או לא? האם רק היצר מוביל אותנו? היצר להרוויח, היצר לקבל כבוד, היצר להתענג ככל שניתן, היצר לנצל את הזולת, וכן הלאה. יצרים ותאוות כאלה ואחרים. אומרת הקרימינולוגיה הרוחנית, אומרת כל דרך רוחנית באשר היא, זה המאבק שלך, זה המאבק האנושי. העולם הזה הוא הבית ספר שלך, להיאבק בזה. ואתה יכול להיאבק ואתה יכול לגדול, ואתה יכול לבחור במשהו אחר. עוד על כך,
כן.
כתוב בספר 12 הכלים, שעומד לראות אור בהוצאת פרדס, ממש בחודש ספטמבר הקרוב.
אה, איזה כיף.
שכתבתי על דרך החסד.
ספטמבר 19.
נכון, והספר הבא, מקווה שיראה אור כמה חודשים אחריו.
יכול להיות שאנשים שבאמת המונח הזה אלוהים, שוב, אני יודעת שזה כפי שאתה מבין
קו
אותו.
קו מתחת, כן, כפי כן, שאנחנו כן. מבינים אותו.
יכול להיות שזה, נגיד, אם הם לא מוצאים את הדרך בינתיים לפרש את זה לעצמם,
סיפור.
יכול להיות שהם מוצאים את זה בקבוצה.
אז זה נכון.
שמה שעכשיו אמרת פשוט מאוד דיבר אליי, שהביחד הזה
הקבוצה
שהם
ככוח
מייצרים,
גדול ממני, נכון.
כן, ואז השאלה שלי, אם זה לפעמים קורה, איך מתמודדים עם זה שהקבוצה היא סוג של, אני רוצה להגיד, אוטופיה בתוך עולם קשה. איך מתמודדים עם לקחת את מה שאני חווה בקבוצה, ואת הכוח שאני פתאום מגלה בעצמי, עם לצאת עם זה החוצה, ולהמשיך, גם כשלא עוטפים אותי כל החברים שלי
סיפורים.
לקבוצה.
שני סיפורים. אחד, כן. על בחור שחגג יום הולדת שנה לניקיון שלו ב-NA, וזכיתי לשמוע אותו, ואומר הבחור, נקרא לו לצורך העניין משה. אז משה אומר, כשאני הגעתי לפה, אמרתי לאלוהים, אלוהים, אלוהים, לא הבנתי, מה אתם מדברים על אלוהים? אני אין לי אלוהים בחיים. איזה אלוהים? אומר, לאט לאט הבנתי שפה מדברים על אלוהים, ואני רוצה את מה שיש לכם, אז אמרתי, בשבילי אתם אלוהים. הארגון זה אלוהים, הקבוצה זה אלוהים, אתם אלוהים. אומר, עם הזמן אני ראיתי שאני למדתי את התוכנית, התחלתי ללמוד את התוכנית, והתוכנית היא אישית, תוכנית 12 הצעדים, התחלתי להתקדם. התוכנית היא כוח גדול ממני, כי כשאני לא יודע מה לעשות ביום יום, לא יודע, מצד אחד נגיד, לא בא לי ללכת לעבודה, לא בא לי, נמאס לי כבר מהבוס הזה, איך הוא מדבר אליי? הוא רוצה לקחת מקל, לתת לו בראש. אומרת לי התוכנית, עזוב, זה המחלה שלך, תעשה תוכנית, אתה יכול גם לא לתת לו בראש עם המקל, אתה יכול להישאר, ואז אני נשאר בסוף היום, אני מרגיש מנצח. אז התוכנית היא כוח גדול ממני, התוכנית זה אלוהים שלי. הוא אומר, אחרי כמה זמן הבנתי שגם התוכנית היא מוגבלת, ונפתח לי הדרך לאלוהים. היום יש לי אלוהים בחיים.
וואו.
אז הוא עשה מסע.
מעניין איפה הוא ראה את המגבלות של התוכנית.
במובן הזה שזה רק תוכנית, ומניין באה התוכנית. מניין בא המפץ הגדול? מי עשה את המפץ הגדול שמדברים עליו פיזיקאים?
כאילו הפרקטיקה, אבל מה עומד מאחורי?
מי עומד מאחורי זה? איך יש פרקטיקה? איך יש, נאמר, הפיזיקאים אומרים, יש היגיון. מי ברא את ההיגיון? מי ברא עולם שנשמע לחוקי ההיגיון? וזו תפיסה דטרמיניסטית שאין בה חופש רצון, רק היגיון. רגע, אבל מי ברא אותו? יש אלוהים, ואמרנו שאלוהים זה חופש הרצון. ואנשים מוצאים את החופש שלהם באלוהים. אז יש לנו סיפורים כאלה ואחרים על אנשים שמצאו את זה, עוד סיפור לכינוח.
כן, סיפור לסוף.
מישהי שהייתה בהכשרה שהעברתי לפני שנים למטפלים, על דרך החסד, והיא אמרה, יש לי בעיה עם אלוהים, אני באה מקיבוץ של השומר הצעיר. אצלנו, אין אלוהים, לא נכנס לחדר הילדים. אלוהים. והיא הייתה אדם יקר, עובדת סוציאלית מלאת אהבה. אמרתי לה, למה שלא? כל פעם שאנחנו אומרים אלוהים, תביני, אלוהים הוא אהבה. ובדרך החסד אנחנו מבינים את אלוהים כאהבה. אלוהים הוא אהבה. אז כשאנחנו אומרים אלוהים, תגידי אלוהים ותדעי שזו אהבה. אהבה המהותית, הנקייה, התאורה. אלוהים הוא אהבה. זהו, נגמרו ההתנגדויות.
כן.
הכי פשוט בעולם.
שנסכם את הפרק?
שנסכם את הפרק.
במשך ההיסטוריה, דתות ניסו להסביר את תופעת הפשיעה ולהתמודד עם קיומה בחברה. הן עשו זאת גם באמצעות שילוב של רוחניות ביום-יום. הקרימינולוגיה הקלאסית שרואה בעצמה מדע לכל דבר, התעלמה מהידע הזה. אבל בשנים האחרונות מתחזקת ההבנה שאי אפשר להתעלם מהידע הרוחני, ושהמחשבה הדיכוטומית בין מדע לרוח היא מיושנת ואף פוגעת בהשגת מטרות השיקום. הקרימינולוגיה הרוחנית מציעה לאדם שעובר את תהליך השיקום לפגוש את אלוהים כפי שהוא מבין אותו. מדובר במסגרת מקיפה שיכולה להתאים לאנשים מדתות שונות, לאתאיסטים, ובעצם יכולה להתאים את עצמה למערכת מגוונת של ערכים, אמונות והשקפות עולם. למדנו שתוכנית ה-AA, אלכוהוליסטים אנונימיים, נהגתה על ידי ביל ווילסון, לאחר שהוא חווה התעוררות רוחנית. ווילסון חיפש דרך להעביר את החוויה הזאת הלאה, לעזור לאנשים נוספים שנמצאים במצבים דומים לשלו. לקח זמן, ובסופו של דבר, נבנתה התוכנית בת 12 הצעדים. הצעד הראשון הוא הודעה בחוסר האונים מול ההתנהגות הבעייתית. הצעד השני, אמונה בכך שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות. צעד שלישי הוא ההחלטה למסור את החיים והרצון להשגחת אלוהים. כלומר, שיש ערכים רוחניים שמנהלים אותי, ולא מנהלת אותי ההתנהגות הבעייתית. צעד רביעי הוא חשבון נפש מוסרי. הצעד החמישי, התוודות על חשבון הנפש לאדם נוסף. צעד שישי, ההחלטה לוותר על פגמי האופי שנמצאו במהלך חשבון הנפש. צעד מספר 7, בקשה מאלוהים שישחרר אותנו מאותם פגמים וגם נקיטת פעולה בהתאם. צעד 8 הוא עריכת רשימה של האנשים שבהם פגענו. צעד 9, לפייס את אלה שפגענו בהם בלי להוסיף פגיעה על פגיעה. צעד 10, המשך חשבון הנפש ותיקון מיידי. צעד 11, שיפור הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי שכל אחת ואחד מבינים אותו, בדרך של תפילה, הרהורים, ואפשר למשל מדיטציה. צעד 12, המשך העברת המסר לזולת, נתינה. דיברנו גם על כך שבמסע הרוחני, תפקידה של האנישה איננו לנקום או להרתיע, אלא לתקן את נשמת האדם. הקרימינולוגיה הרוחנית מבוססת מחקר, ומלמדת שאפשר להשיג שיקום מלא בעזרתה, ויותר מכך, היא מציעה תמונת עולם כוללת ביחס לעבריינות וביחס לתגובה החברתית הרצויה. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופסור נתי רונאל, חבר סגל במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, יובל יסוד, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכן, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים.